יום שני, פרשת ויתחנן. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם חוויות מימי בין הזמנים במחיצתו של המשגיח, ובין הצדיק רבי עובדיה וזצ"ל. ובין הזמנים, הנכדים שלו היו עושים ערב שירה בחצר. המשגיח היה מגיע להשתתף כמה דקות, וכדרכו לרומם כל דבר גשמי, הוא היה מביא את דברי הטור בהלכות יום טוב. ויום הראו דום בליבוי בעת שמחה והנאותוי. ואם תחי שמחת לא אלא מרדה אשר יבל, כי יש אחרי התוגה וצער. אם כן, מה תהה? שמחת לא אלא מה בתמידית שאין אחרי התוגה. אז הוא אומר, אם כל כך נעים לנו לשיר ביחד, לאכול ביחד, כמה כדאי לנו להשתוקק ולרצות לנוגע ביום הבא. ספר הנכד שלו שבהזדמנות אחת הביא לו גלידה והוא צחק, זה מה שיש לגן עדן נתחת למכור. תביא את הפלא יועץ, כשיש אוכל טעים, זה סיבה לברך יותר בכוונה, יותר בשמחה, יותר להודות להשם. הוא אומר, אפשר לאכול גלידה ולשכב את הנוגע העולם הזה, אבל אפשר על ידי גלידה להתקרב לעבודת השם. הוא תמיד עורר בכל מעשה שעושים, לראות, לערב בו כוונה טובה לשם שמיים. חשוב מאוד שבמשך הזמן תהפוך להיות הכוונה העיקרית. פעם ראה את אחד מהנכדים, שאהב לנגן באורגן, אז הוא אמר לו, תכוון לנגן כדי להתקרב אל השם, כמו שדוד המלך נגן. פרש אחד שאל את החזוני שלמוד מוזיקה בשביל להתחזק ברוחניות, החזוני שאמרו שילמד. אמרו שילמד בצינה שאחרים לא יראו שגם הם ירצו, אבל להם לא תהיה מזה תועדת. כשהוא רואה את הנכדים הקטנים משחקים, הוא אומר להם חבבות, יש לכם עכשיו אפשרות לזכות במצווה יקרה, לשחק באהבה ובשלום ובלי לצער אחד השני. בין הזמנים שהיו נוסעים, מתארחים אצלו נוסעים לים, הוא היה מחבב בדרך של נועם וכבוד שמטרת הנסיעה לים זה לאסוף כוח לעבוד את השם. ספרי שביום שהתרחש הפיגוע נורא בקו 2, כל כך ישראל הרגיש שצור ליעקב. ניגש למשגיח, עם המסתר החשוב, שאל אם רואי לבטל את הנסיעה המתוכננת. כי הבני משפחה לים, אולי לא רואי ליהנות, בזמן שיהודים שרים בצער כל כך גדול. אז אמר לו שכיוון שהשבות בים נצלחת לבריאות של אותו שואל, אז אם אלה הנסיעה אלה היה ממצווה, לא לבטל. הוא אמר שיספר גם לילדים את ההתלבטות שלו ואת התשובה שהוא קיבל. יהיה גם הזדמנות לחינוך הילדים, שהמטרה של הנסיעה היא לא רק לבילוי, אלא גם לקבל כוחות חדשים לעבוד את השם. באחת השנים בקמפ עמוס, ביד בנימין, ניסו לשדל אותו שילך לים, לטובת הבריאות שלו, אמר שהיום זה יום הנישואים שלנו. ביום הזה אני עסוק להודות להשם, עכשיו אני מקיים את יהודי, אז אין לי זמן ללכת לים. זמינים אחרים שהצעתי ללכת לים, אז אמר שולחים היום מתעבור, יקבל שלפת הנפש. אני, ברוך השם, היה אומר, גם בלי הים, לא חסרה לי שלפת הנפש. סיפר שכשהיה בעברה בנתניה, זאת המבד הישיבות, התפילה הייתה מהירה מדי לטעמו, והוא אמר להם, הם ימצאו מקור, שכשנבטאים בעברה פתורים מכוון בתפילה, כמובן שאפשר למהר, אבל אין לזה מקור, אז להתפעל מהר ולהצליח גם לכוון, זה דורש הרבה מאמץ. הרי באנו לפה לנפוש, לא להוסיף מאמץ. הוא רק, פעם ראה את הנכד שלו הולך להתפעל מהר בין הזמנים ב-12 בלילה, נכד עוד זה. זה היה מוזעזע, איך המתנת כל כך הרבה זמן למהר? הוא התפיד מאוד שלחלילה לא יפסידו את זמן קרישמה של הגויים. בשטיבה של הישיבה בין הזמנים, הוא לא הסכים שיתפעל לו אחרי זמן קרישמה, הוא אמר שזה לא דרך, לומר קריאת שמה לפני התפילה, בשעות מתקנת חז"ל, שתקנו סדר לתפילה. מדי תקופה מגיע בעצמו לראות שדוברים על תקנה לא עושים עניין אחרי זה. כשטענו שיש לנו סים, אז כמדום הוא שאמר לא עושים עניין נגד ההלכה, אם אחד לנעשו בטוח. אחד מהנכדים שהתפלל בלי שוב חליפה בבין הזמן, הוא לא העיר לו. הוא לא העיר לו מיד, רק אחרי זה. המשך היום, הוא ניגש אליו, שוטף אותו בדרך אגב, ברגשות שלו. שהמסר היה ברור, אבל הוא התקבל בדרך כבוד. אמר לו ככה, מעניין מאוד שגם הרבי יוסי וגם חיים קניבסקי סבורים שעדיף להתפעל ביחידות מאשר להתפעל בציבור בלי כובע חליפה. זה דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון דברי אמס, נערכו על ידי הנכד שלו, הרב ורן פרויד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, הרב הגאון פנחס גוטפרב שליט"א, מגיד שיעור המפורסם, מחולל מהפכת שיעורי דף יומי בזכר מוישה. ירושלים, הוא סופר על מעשה מופלא שקרה לו במהלך שיעור של דפיים לילדים שהוא מוסר. הרב גופר נוהג לאהבות השיעורים בהמחשות מיוחדות אל הנושאים הנלמדים. השקיע בזה הרבה. הוא סיפר שהתחלנו ללמוד על תחיל הסציום, על הבדלים שבין גניונו לתוירים, אז הגיע לשיעור עם יונה, שהוא מגדל בבית בדיוק בשביל זה, ומחיש לילדים את תחילת הציוב, אבל כשהגענו לתוירים, אז התברר שהילדים לא יודעים בכלל להבדיל בין המינים, בוודאי שלא על תחילת הציוב. ובעוד אני טועה, אומר איך להמחיש להם, בדיוק באותו רגע, ממש כמו איתות מכוון, אף תור לבית מדרש ונח על הסטנדר. אני אציין שזו תופעה לא טבעית, כי התורים מטבעם סוררים, לא קמים למגע עד אדם כמו הילים. אבל התור הזה נותר לעמוד על הסטנדר, כאילו הוא מזמין את עצמו, יתרה מכך. התור הזה היה בדיוק בגיל שהתחיל לסציוב, וככה הצלחנו ללמוד עליו, ללמד עליו. ופלא בתוך פלא, שגם אחרי השיעור הוא נשאר במקום, כיוון שכך, אספתי אותו הביתה, ולחלתי לנצל את ההזדמנות, הזמנתי את כל משתתפי השיעורים לצורך המחשה לדירה הזו, וכך עזרנו על המחשה למחרת, לפני קהל, עם ועדה, וגם הילדים באו וסיפרו על הנס, שהם ראו בעיניהם אתמול, כאילו להשלמה הסופית, להשלמת המויפס, וזה מהרבגות פה, שבסוף השיעור, התור נפח את ישמתו, והיא לפלט. הם שהתפרסמו בשיחה עם הרב נחמן רוטנר, באמבס בתורני לפני כמה שנים. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, בו הסחנו אל השם, יש לנו מושג בתפילה, אומר בנקי גלינסקי. איך היא יכולה להעביר תורה גזירה? הספורנו אומר, ותיצחק צור בקיר בולימן, שחשבה שדבר המלך זה הברכה, כמו עם אליצה, שהוא ברך, ולא שהיא נברא בשליחות. היא חשבה בשליחות השם, וחשבה שזה לא מושג בזקנים בברכת שום לזה. כי להשיל את הבחרות אחרי הזקנה זה כתחי הסמנסים. שזה לא יהיה במצוות השם פרטית, או שלא תהיה אלא רק, סליחה, במצוות השם פרטית, או בתפילה, נגד חן מאיתם. מריש, תפילה פועלת, אומר רבי עקיבא גלינסקי, רואים מפה, תפילה פועלת יותר מברכת סנובי. הרי נראה, אומר, היה שש הרי מקלות, 48 הרי הלווים, שקלטו גם הם את הרוצחים שלו, שישבו בהם עד מות הכהן גדול, והאימהות של הכהנים הגדולים, הם מספקות לגולים מיכה וכסוס, כדי שלא יתפעלו. על הבדים שלהם שימותו. יש להניח רבותיי, אומר בנגי גניסקי, שהכהן הגדול לא היה נער, היה בגיל העמידה, ואמא שלו הייתה כבר ישישה. הדרכים באותה העת, היו דרכי אפר, תחבורה, היה עגלות, חמורים. ראו איזה עיסוק יש לאמא הישישה של הכהן גדול, להתלטל בדרכים בין 54 נקודות יישוב מצפון הארץ ועד הדרום, כדי לספק לרוצחים בשגגה, מחיה וכסות שלא יגרמו בתפילה. ימות הכהן גדול, מה יכולה התפילה לפעול? ומדוע שתפעל? ומי חטא הכהן? שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. מה יכולה התפילה לפעול? שלא תהיו תאונה בעם ישראל. ותפילה, רוצים לדעת מה הכוח של התפילה? איך שלא נאמרת ועם מי שלא נאמרת? בואו ותראו מה שאמרו בנדורים, מתנאמר לפי בלדי החמים לתת תלמידי חכמים מבניהם. כפי שאין מברכים בתורה תחילה, שואל הרב גלינסקי, לא מובן, למה הם לא מברכים, למה זה העונש שלהם? ומי כן נזכה מארץ שלא לומד בכלל, האם הוא נעלה יותר מהחכם שלומד ולא מברך? כמפרש רשי, הביסוסת, והורחיים מביא אותו, שהדברים אמורים לשבחם של תלמידי החכמים, שהם כל כך עסוקים בתורה, מדברים בה בשבטם ובייסום, בלכתם, בדרך, שרוחם וקומם, כל מה עיניהם בה. שמתם את חוכם, אומר אותו יסוס ישראלית, תורתו אומנותו, עוסק בו, מערר בכל שעה, ולא הולך 400 בלא תורה. עד כדי כך שכל הלימוד שלהם ברצף אחד, לא זוכרים לברך ברכות התורה. אז מדוע מענישים אותם באופן כזה חמור, שהבנים שלהם, סליחה, לא יודעים דרך חכמים, לא מענישים אותם, אלא רואים מפה, מה לעשות? הם לא התפללו. אם היו מברכים, והיו מבקשים, אני אנחנו בתייצאינו. תפילה הייתה מתקבלת, ועכשיו שלא ביקשו, לא קיבלו, אבל שישה יהודים, באמת, לא למדים מכזעים לזיתות ורצף, אבל מברכים ברכות התורה, מבקשים בעל פניהם. והתפילה שלהם נשמעת, זה כוחה של תפילה, ונוראות, ונורא, ההיעדרות של התפילה. הוא מספר, אומר, אני לא יודע כמה זוכרים, איזה עליצות ושקרון כוח היו אחרי מלחמת ששת הימים. תפשין כזי, שהתרחבנו מן הסואץ ועד לבוא דייסק, חזרנו אל הכותל המערבי, קבר רחל, מאור סמכפלת, המדינה המצומקת נהייתה פתאום בלון ענק, עד שמלחמת יום הכיפורים תקע בסיכה. ספר שהרבי דישטיין הזמין אותו לעצר תודעה ברמת השרון, בית הכנסת שבשכונת אנשי צבא קבע נסעתי. כשהגעתי, הגבאי פנה אליי ואמר לי שלא נהוג שרבנים נושאים כאן דרשות. אז יש לי מה באתי? הוא אומר, תעשה סימפוזיון, ערב של שאלות ותשובות. אמר אורגנייסקי, להיות מתקף כל הערב, לא תודה. עליתי לבימה ואמרתי, דרשה, אתם לא רוצים לשמוע, בסיפור אתם מוכנים? כן, סיפור מסכימים. אז יותר שבפוזנה, שירוש של רבי עקיבא עגל, זכר צדיק לברכה, ההשכלה נעשה תלפיה, סחפה רבים, עיררה אמונתם של רבים, מהנפגעים, היה גם הבעל צפי הזסיס, ומי שרבו הרינונים, הרב יעביר אותו ממשרה שלו, הוא התעונן בפני המושל, בשביל שאני שוחר קדמה, הרב פוסל אותי מלתקוע בשופר, למרות שאני שומר תורה ומצוות. המושל הסכים שנעשה לעוול, שלח לקרוא לרב העיר, הרב העיר הגיע ונשאל לפשר ההדחה, ענה הרב ואמר, אדוני המושל, האדם הזה הוא כפוי טובה, לא זו בלבד שלא הדחתי אותו, עוד העליתי אותו בדרגה. הוא אמר לו, יגיד לי המושל, מה זה היום הקדוש ביותר ליהודים? טוב, זה גם המושל ידע, יום הכיפורים. ובכן ידע המושל, יום הכיפורים זה הקדוש ביותר, ומתי השעה הקדושה ביותר בצאתו, מגיעים לפסגה, תפיל הסנאילה, ובסיום שלה, בפסגת הפסגות, תוקים בשופר. בתקיעה הזאת אנחנו מכבדים אותו. המושל התפעל, שיקש אלפי סליחות, והתנצל, שיתרח את הרב, בשל מרגנות שם. קרא לתוקע המודח והוכח אותו על הכפיות טובה. לא סיפרת לי שמינו אותך לתקוע בסיום התפילה החשובה ביותר? אולי עדיין יצחוק ולבכות. מה, הסביר לגוי שתקוע את שלוש שנה בנסתמת תורה? תקוע בסיום עצום זה רק מנהג? הגוי להבין את זה. אז הוא בחר לענות לו, אין מה להשוות. בראש שנה תוקים 100 קולות. ובסביב יום הכיפורים תוקים רק תקיעה אחת. אז זה יבין גם הגוי. אבל אם חתם ומושל את השיחה, השופר בעיניים שלך, תתקע בו כמה שתרצה. גם אני כן אמרתי להם, אני על הבימה, המיקרופון בעד שלי, אני אדבר כרצוני. חייפו והסכימו. אמרתי, כשגייס משה רבנו עליו השלום לוחמים למלחמת מדיין, הוא גייס 3,000 לוחמים מכל שבט, 1,000 למלחמה, 1,000 לתפקידי עורף, שמירה על הכלים, ו-1,000 לתפילה. ויש לי שאלה, לצבא, לחזית, לעורף, צריכים לגייס חיילים, אבל לתפילה? שיתפעלו ההורים של הלוחמים, הנשים שלהם, הבנים שלהם, חסרים מתפעלים. זה עוד היה בדור דעה, שכולם מראים משלמים. אלא להראות לנו אמר, שגם מתפעלים הם לוחמים. ויותר, הם עיקר המלחמה. שמעון ולוי עלו על שכם והרגו כל זכר כנקמה על מי סדינו. מה הקרובים לעשה? מסר את שכם ליוסף כמתנה, כשלא היא, אשר לקחתי מיד האמורי, בחר בי וקשתי. רש"י מביא חוכמתו ותפילתו, חוכמתו זה תורתו. הם נלחמו, ויעקבים להגן עליהם בתורה ובתפילה. זה לא שלהם, זה שלו. לא תספרו לי, אמרתי להם, אומר רבי גנגנסקי, אני יודע שידעו את כל שדרות רוטשילד בתל אביב, כל שדרות קרן קיימת כבית קברות זמני ל-30,000 הרוגים. מה גרם לניצחון הזה? מה גרם לניצחון המופלא? התורה והתפילה של בני הישיבות הקדושות. הראתי מהבימה, והגבאי אמר לי, ניצחת. עניתי לו, התפללתי. עד כאן הדברים הנפלאים מתוך והגדתו, אלו לראש השונה. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, והשכלנו אל השם. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו על ידי הרב ברמן במסף שבת קודש לפני כמה שנים. בפרקלינו של הרב שמשון פינקוס בצהל, המושג של תפילה על אחר נלקח במלוא הרצינות וההתייחסות. בניגוד לרבים אחרים שמשתפים אומנם בצרה של אחר, מפטרים למותו בעיני פיידי נתפלל אליך. כאילו דבר של מה בכך שנעשה כאחר יד, הרי שהוא שלא עומד זאת. לא מסוגל לומר תפעל לכם בלי שיהיה לי איזה כיסים עלי. בפורים, אחד מהשנים בפורים, אחד מהילדים שתה את בסן כהוגן, והחליט בתוך יינו, החליט להוסיף ולשתות במידה הקדושה במטרה מוצרת, שיהיה לו העוז להפציר באבא, ולהוציא ממנה הבטחה שיתפעל להצלחה שלו. בשלב מסוים, הוא פנה אליו, התחיל לדחוק ובתחנים, אבא, השנה אתה מתפעל אליי. הוא עונה לו, מה אתה חושב לעצמך שזה לא קשה לי? שאלה זה דיבורים באלמה, אין לי כוחות, אבל הבן לא יופה, כשדימתו על החיום, חזר, ביקש, הפציר להתחנן, אבא, השנה אתה מתפעל אליי. אם רדת היום לקראת השקיעה, הרבנית לא יכולה לעשות בצערו והתערבה, תראה איך הוא מתחנן, אי אפשר לסורב לו. לא אחר ההפצרות שלה גם כן, אז נוצר סדק, חומת ההתנגדות, רבשים שם נתרקח, אלא שעדיין לא יכול להסכים לבקשה לגמרי. אז שייתן תאריך, לא שנה שלמה, אז מיד הילד קרה חצי שנה, עד אלול. זה רבשים שנסכים לתן את ההבטחה, ומישהו פתח בשירה ליהודים הישראירו, שקוראים אחרים, נדחקו פנים ומתנודדים, לא יודעים על הדרמה שהייתה במקום. יום המים אחרי זה נשכח העניין גם מהילד שהפציר וביקש, ובראש חודש של אלו של אותו שנה, רבשים שנה בחוץ לארץ. בו ביום יצרה הבנית קשר עם הישיבה, שלמד אותו הבן, ואמרה לו שיחקה לי על טלפון ציבורי, שיחה מחוץ לארץ, שאבא רוצה לדבר איתו. התקשר, שלום, השמחה, חמדים, רציתי להגיד לך שלום זה היום האחרון, שאני אתפעל לך באופן מיוחד, כמו שתאחר לך את זה פה. עד כאן התחייבתי. עד כאן התחייבתי, ותו לא, מעטה תצטרל עד על עצמך, וביכולי ברכה בהצלחה. סיים את השיחה, נער הניח את הטלפון, נרגש ונסתר. ואחת חדרה למוחה הכרה באיזה רצינות אבא התפעל על עצמו בה. ומאז החקרת בעצמותיו לנצח, משמעות הסוגיה של תפילה ואחריות הכבדה שנעשה ביוחדת. כנסייה שכזו בעול תפילה, מתוך אחריות וכובד ראש למשמעות שלה, אפשר להביא את המעשה המופלא על אברך צעיר, עם קרוביו שספר לו על המצב של אחד מבני המשפחה הקרובים ביותר שנקרא לחובות, ושם מכך הוא שקע במערבולת, והוא הפציר בו שערה ותפלל אליי שהמספר שאני אקנה יזכה בהגרלה בסכום גדול. חימשון כשלעצמו, חימשון כשלעצמו החזיק בידי הנחצת נגד כרכישת כרטיסי הגרלה. עובר לו בתגובה שהסיכוי בזכייה הוא אפסי, ברכישת כרטיס כזה עם מעשה בלתי הגיוני, ישבה כמעט בכל השלכת כסף לפה, ושאותו אחד לא הרפא. תוך חנש בממון נעשו לחלץ על המצוקה העניין, אתם לשוב ולהפציע. רבשים שכאמור לא צידד בלשון המתה בפעולה הזאת, חשב שוב והכריע שלמען הזולת יש לו לצאת מגדרו. נו טוב, הוא אמר לו, לך תקנה את הכרטיס. כעבור כמה ימים, סיפר עלה לפי תומו, כי לבסוף לא קנה אותו, אז כמה שהוא רב איתה מפתיעה. אוי וי, אתה יודע כמה תפילות השקעתי כדי שתגריל בהגרלה, מה אתה חושב? סתם אמרתי לך שתקנה, חבל שלא קנית. ואנחנו ממשיכים רבותיים דפיים בהלוכי, אנחנו אוחזים בשעה טובה, בסימן טוב סס, סעיף אלף. האם ניתן להניח את המזון של ערב תחום מבית הקברות. על כך ועל עוד הסימנים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדל בתורה ולרוות נחת, הוא כדרכנו, ללמד גם אנחנו בני הדפיים והלוכים. מקום המסכת סנהדרין נאמר שעמד בכל תשמישה וסתורים בענוי, בכלל זה מבנה עץ או אבן שמשמש כקבר, אבל קבר שבתוך האדמה הוא מערת קבורה, שהיא חלק מהקרקע לא אסור בענאה, כמו שקרקע לא נאסרת בענאה, יש אומרים שאפר תלוש, הם חסמו את הקבר שבאדמה, למרות שאחרי שקיצו את הקבר הופך חלק ממנו, אין דינו כקרקע, הוא אסור בענאה. לכן פסק הרמו, והשטח שבבית הקברות שבין קבר לקבר, הוא לא אסור בענאה. לכן מיד הפרס, למרות שיתכן שיש פה עצמות קטנות, שמת לא אסור בענאה. קרקע שהיה בתוכה קבר ונחרשה, ירו חזל שהולך עד 100 עמה ממקום הקבר תמי בעסק, והקרקע הזאת מכונה בית הפרס, ואסור לכהן להיכנס לתוכה. בית הפרס לא מתמי בתומת תועל, כיוון שהחשש הוא להימצאות תמות קטנות שלא מתמות, ולכן, מי שנכנס לבית הפרס ולא נגע באפר שלו ולא עסק ברגליו, כגון שרחב על גבי בהמה הוא לא תמי למרות שהוא מעין בגופו על הקרקע. את המזון של ערב תחומין חובה להניח במקום של האדם שהעירוב נעשה עבורו, אין כל מיני על להיכנס אליו, ולכן אם העירוב נעשה לכהן, אפשר להניח את זה בבית הקברות, הוא לא יכול להיכנס, אבל אפשר להניח בבית הפרס, כי מותר לכהן להיכנס לתוכו, כשהוא רוכב על גבי בהמה וכדומה. בין כשהעירוב נעשה עבור כהן, בין כשנעשה עבור ישראל, אין להניח אותו על גבי קבר באופן אסור בענה כפרט לאל. ובשעת הדחק, כשהעירוב נעשה אסור בר מצווה, ניתן להקל. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום אתמול, מי שלמד אחרי חצוי. עיר המובלד בתוך התחום על ידי עירוב תחומין, רוחב התחום בחלק שמחוץ לאפר, שמחוץ לעיר, סליחה, או כרוחב התחום של מקום השביטה. רוחב התחום בשטח המקביל לעיר, לדעת הרמו 2,000 אמה לשני צידי העיר. ויש שבירו שדבריו אמורים רק במקרה שגבולות העיר לא מגיעים עד לקו רוחב התחום של מקום העירוב. ויש אומרים שגם עם גבולות העירוב לא מגיעים לקו רוחב התחום, אז רוחב התחום הוא כמידתו לכל אורך התחום, ורק בתוך העיר, גם אם גבולותיו עוברים את קו רוחב התחום, אתה ללכת על לגבולותיו ולהלוכה, אין להקל כדברי הרמו, אך המקל בשעדתך, כי יש לו על מי שיסמוך. תפליג מי ימים אחורה, נלכה בקצרה במה שלמדנו באותו יום, דייר שהשתתף בעירוב החצרות, ומיד אחרי כניסת שבת, אם בני ביתו התגורו איתו, והמשיכו להתגור בדירה שלו, ההשתתפות של הדירה הזאת בעירוב איננה בטלה. ואם לא נותר איש בדירה, למרות שההשתתפות שלו בעירוב בטלה, אין העירוב כולו בטל משום כך, כמו שזו דירה ללא דיירים, שגם אם לא השתתפו עבורה בעירוב, לא מבטלת את העירוב. וגם במהלך השבת עבר יורשו של המת להתגור בדירה, ואין נמצא שכעת יש דיירים בדירה ולא השתתפו עבורה בעירוב, זה לא מבטל את העירוב, מאחר והעירוב חל בכניסת שבת, זה כיוון שחל בכניסתה, הרי הוא מועיל לכל השבת. אבל אם בכניסת השבת כבר המת היה במצב של כניסה לא עלינו, אז יש אומרים שכיוון שמלכתחילה לא הייתה השתתפותו בעירוב ראויה לכל לכל השבת, אין השתתפותו חל הכלל, וממילא גם כל העירוב לא חל, ויש חלקים. איפה היו אצלנו דבלי? כיצד ניתן להפקיע את המחום מקדושתו? ועל איזו הלכה מיוחדת צריך להקפיד ששוחטים ביום טוב? והם מותר לשחוט קורבן בית ליז? על כך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד היום מסכת מורה, דף קופסלת. שלוחה שתיים אפשר לשמוע את השור, דף היומי, פי הרבנים הגאונים, מגדול בתורה ולרבות בחיים. ולקראת סיום החפצים בחיים, בחור שנסע לטיול בלי רשות מהמשגיח, והמשגיח בא לברס אחד הבחורים, מה עדיף? בין הנדונים הרבים בעניין אתר סיפור שנור לתועלת שמובעים בביור המוספים של מהדורת דירשו, שמוצאים את השאלה הזאת. דעת הגרח קניבסקי שמותר בגלל התועלת לחינוך, כך גם דעת הגרח של יושי, שלא להעלים פרטים משום שנור, למה משגיח היה צריך לספר משום התועלת, והוא הוסיף שגם הבחור עושה מעשה שהוא לא רב עשי, רק שבישיבה התקנה היא לא לנהוג, כן? למשל שלומד בעצמו, במקום לציינס לשיעור, מקווה בית הכסף עם כל מטל בישיבה, אין ניסו לספר את זה למשגיח, והוסיף אגרח קניבסקי, שמותר גם למנהלת לחקור את התלמידה על ההתלהגות של התלמידות בטיול כיפתי, למרות שייתכן, יתאמר גם דברים שלא לתלת, בגלל שבעיקר הדבר יש צועלת, ורק שאם תשים המנהלת לש, אם בנהלת שלא לתלת, היא צריכה להשתדל להפסיק אותה מיד. כן, וכמובן, כל מקרה יש לדון לגופו לפי פרטיו. כיוון שכל פרט יכול לשנות את ההלכה, אין לדון ממקרה למקרה, וצריך לעשות כמובן שאלת חכם במקום הצורך. ולסיום התחזקות יומית, היום היורצייט של הגאון רבי יצחק בלזר, מפטרבורג זכר צדיק לברכה. אז בספר כוכבי אור, בפרקי תולדותיו מובא שאחרי הפטירה שלו, הוא הגיע בחלום לגאון רב חיים ברלין, והודה לו שהוא עשה כצוואתו ולא סיפר עליו שבחים מזמן ההספד. הוא אמר, שדין של מלך חמור מאוד, שאי אפשר לשום אדם בעולם לשער כלל. בייחוד מקפידים על דיבורים, מקפידים מאוד על דיבורים אסורים שדיברו שלא קודם. יזהר רבותיי להקפיד מאוד בדיבורינו, שלא יהיו בהם דברי לשון הרע ושאר דיבורים אסורים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כל המשך יום נפלא, עם הרבה הזכה בכל אשר נפנה, בפניות ובגשמיות, לכל תאוסלה.